פרק שביעי. למטה. אני משנה את זה לשון זכר. אנו יכולים לומר לעצמנו, הערב אני לא מתכונן. טוב, זה שייך לנשים. לצרוח לילדים. קשה לשנות את זה. טוב, בוא נקרא כמו שכתוב. אנחנו יכולות לומר לעצמנו, הערב אני לא מתכוונת לצרוח לילדים. אבל אם צרחנו עליהם, ב-3,500 הלילות האחרונים, זה פחות או יותר חשבון של 17 שנה בערך שכזה, כן, ואם אותנו עצמנו שלחו לישון בדרך נוקשה ולא נעימה, כן, אז היא מרמזת על החוויות שהיו לנו בחיים. דיברנו על החוויות וכן הלאה, נכון? זאת אומרת, באמת, אם ההרגל או הדפוס התנהגות של האמא הוא מורכב מהבחירות היומיומיות שלה לקוס מסך 17 שנה על הילדים שלה, לצרוח להם בשעת ערב שכולם עייפים, גם אמא, גם אבא, גם הילדים. ואם היא עצמה נשלחה לישון בדרך נוקשה, כן? ולא נעימה, למרות שזה לא היה נעים אגב, בדרך פלא, כן? למרות שזה לא היה נעים, בדרך פלא היא משום מה מחכה את ההתנהגות הזו. כן? ואותנו עצמנו שלחו לישון בדרך נוקשה ולא נעימה. כן? וכל זאת בתוספת לכל מה ששומעים מאמהות אחרות על הבעיות שיש להם בשעת השכבה. כן? ואם אנו חושבות לעצמנו שאמהות שאין להם בעיות בהשכבת ילדיהן לישון, הן אמהות טובות מאיתנו, ואנו לא מסוגלות להיות מורגנות ושלבות כאלו, כן? יש פה צירוף של כמה וכמה דברים, בוא נראה. דבר ראשון זה הרגל שמלווה אותי משך שנים. כן? דבר שני זה שכך אני עצמי, כך חינכו אותי. כך חינכו אותי. דבר שלישי, שאנחנו שומעים שגם בתים אחרים, כן? זה קורה. שוב, זה מחזק את דפוס ההתנהגות שלי, מה שנקרא קבוצת תמיכה שלילית. כן? דבר רביעי, שאימהות מצליחות, הן כבר לא מהוות בשבילי מה? דוגמה לחיקוי. אלא, וכיוון שכך הושרש אצלי, שאני לא מצליח, אז הן ברות מזל ואני לא. אני הברווזון השחור. עכשיו, זה לא מדרבן אותי להתקדם, כן? אלא זה יוצר קבוצות מגדר. המצליחות והנכשלות. המנכשלות לא מעלות על דעתם שיכולות בכלל להצליח. כן? זה קורה לנו לפעמים שאנחנו רואים תלמיד טוב בתלמוד, בכיתה, ואנחנו לא מצליחים. מה קורה לנו? אנחנו מקנאים בו. אבל קנאה של רכב עצמות, ולא קנאה מדרבנת. מה שנקרא קנאת חוכמה, קנאת סופרים תרבה חוכמה. כלומר, אם אנחנו מתייחסים על הצלחת הזולת בקנאה של רכב עצמות, סימן שהושרש אצלנו. הושרש אצלנו בתור עובדה שאנחנו לא יכולים. וכל מה שנותר לנו זה לבכות על מר גורלנו, כן? שהוא מצליח ולנו אין סיכוי. זה מאוד מעניין. כלומר, אמהות שאין להן בעיות בהשכבה, הן מאוד טובות מאיתנו, וכך נגזר לנצח. הן הטובות ואנחנו גרועות. טוב הרע והמכוער, יש חלוקה. הוא כזה, אני כזה, כזה. אף אחד לא יכול לזוז ממקומו. הטובים הם טובים, הגורים הם גורעים. זה מוכר הדבר הזה, התחושה הזו לפעמים. אנחנו מתקשים להשתמש בדוגמאות חיוביות כדי לדרבן את עצמנו, כאילו. ואז אנחנו קוראים שוחה לאחר, כלומר, יש קנאים שמה שהם עושים, זה כדי שהם לא יסבלו סבל נצחי, לראות כל פעם אתה מצליח, ומזה לראות כמה הם עצמם לא מצליחים, אז הם קוראים לו שוחה, כן? הם עושים לו בור שיפול לתוכו, כן? ואז הם לא צריכים לזוז ממקומה, הם נשארים גרועים, אבל הוא גרוע יותר, הוא פשוט נפל. ואז בזה אני יכול להתנחם. זה נקרא לסמוח לעידו של זולתו. לסמוח לעד קוראים לזה. כן? אחד הפטנטים המרושעים של יצר רע, כן? שמקום שאני אתקדם, מקום לחפור שוכל לחברך, תבנה הר לעצמך. כלומר, תתקדם, אתה תתקדם. כן? חוכמת סופרים, קנאת סופרים, תרבה חוכמה. כן? אף פי שנאמה, טוב, שאני אכנס את זה עכשיו, אבל... כן? כל כך זה בסדר. מה זה טוב ש... מעלת הזולת מזרס אותי ומדרבנת אותי להתקדם. אף פי שכתוב שלעתיד לבוא, חוכמת סופרים, מה יקרה לה? קנאת סופרים, תרבה חוכמה, אבל מה יקרה לה אותה חוכמה שרבתה מקנאת סופרים? תסרח. מה זה להסריח? זה ריקבון. למה דבר נרכב? מה זה ריקבון? זה אורגן חי שמת. כן? למה? לא זה. לא שאהבת איזה מנשמתך. הייתה לך בעצם מראה מול העיניים. כן, הכל טוב יפה, זה זירז אותך. אבל אולי בתוך ההתקדמות שלך, אימצת חלקים שלו. זה חייב לסריח. כי זה לא שייך לאורגן שלך. זה עבר תלוש. לכן זה מסריח. כן? אנחנו לא מזלזלים במה שרחשת כתוצאה מהקינה הזו. אבל תדע לך, יבוא יום, נשמתך תתבע את אלבונה. כל דבר שלא יתאים למבנה הגנטי הנשמתי, הוא יהיה כמו עבר דחוי. כן? זה נקרא תסריח. לעת אותה אנחנו לא מרגישים את הסירחון הזה, וגם לא, הוא לא מתרחש. כי אנחנו רחוקים מהאורגן הפנימי שלנו. שנתקרב לאורגן הפנימי שלנו, הוא יעשה עבורנו את עבודת הבירור. מי לנו, מי לצרינו. וכתוב לעתיד לבוא שכל אחד יהיה בוסר בתורתו של חברו. שנאמר, ולא ילמדו עוד איש להיראה את חברו לאמור וכו'. כן? כל אחד יהיה בוסר בתורת חברו. שיבוא לעתיד לבוא מישהו וילמד אותי תורה, אני אגיד לו, עם כל הכבוד, תודה, יש לי נשמה שמלמדת אותי. תודה רבה. שוכבת חיקי, זו נשמתי, היא מלמדת אותי. אני לא צריך את התורה הזו. כל התורה הזו שלמדנו מאחרים, או חלקה הגדול, בסופו של דבר יהיה לו את הדין שיש לגבי מאכלים היום, שאנחנו אוכלים את האוכל, והקיבה שלנו עושה עבודה של בירור. מה שייך לגוף, מה ניתן לאמץ, איזה אבות מזון ניתן לאמץ לבניין הגוף, ומה נדחה כפסולת החוצה. כן? אותו הדין בדיוק. אבל אנחנו לא שם עדיין. לעת אתה, אנחנו בהחלט יכולים, בהחלט, כן? לפי מלא לומר, קנאת סופרים תרבה חוכמה. זה בסדר גמור.
הרב,
יהיה
נכון להגיד שבמצבים כאלה, אין מצב ניטרלי? לא
קנאה או פרגון? אין מצב? ביניים, אתה מתכוון?
כן.
אוקיי, לא, יש מצב ביניים.
שמה?
שאדם הוא אדיש לחלוטין, זה בכלל לא מעניין אותו שיש לחברו, כן? הוא חסר חיות, לא מעניין אותו שום דבר. או שהוא לא שייך לזה, למעלה של הזולת. גם זה אפשרות. כן? כל אחד נכבה מחופתו של חברו. כל אחד נכבה מחופתו של חברו. זה בדברים דווקא שהוא עצמו יכול היה להשיג, כך אומר הפסילת השירים. כן? פסילת השירים אומר. בראותו את חברו במעלה שהוא עצמו היה יכול להשיג, למה זה שייך לו. כן? אין אומן מתקנה אלא בבני אומנותו. אבל מה יש מה יש לפסנתרן לקנה בחיית? שום עניין. זה לפעמים זו הסיבה שהוא לא מתקנה. לפעמים הסיבה היא שלמרות שהוא שייך לאותה מעלה, אבל הוא רדום. הוא רדום. לא יקיצו, השתנותיו. הוא בכלל לא... הוא לא חווה את הנפשיות שלו. הוא לא מרגיש את הכישרון הזה שהוא דופק את דלתו, אומר לו, פתח. לא מרגיש. או, לפעמים, זה בגלל שהוא מזניח את הכישרון ומתלבש בלבושם של אחרים. כן? מתלבש בלבושם של אחרים. כן? אז הוא בכלל שוכח שזה לא... הוא לא נאמן לעצמו. שוכח. גם זה אפשרות. יש כמה סיבות. אבל זה המצב האמצעי, שאדם לא מגלה עניין, כן? או לא מקנה בחברו, כתוצאה מאחד מהסיבות שדיבר, מה נמכן? כן, שאלה טובה, מצוינת. שאלות? כן,
אפשר. אפשר לקחת את אותה חוכמה, ולפרש אותה נכון לגביך.
או,
ושזה לא יהיה
בתוך כתיבה. כן. להעמיד אותה למשפט אל מול הנשמה. אבל אני אגיד לך את מה הבעיה, כי אתה לא מכיר את נשמתך. זו הבעיה. באופן תיאורטי הדבר הוא נכון. אבל מכיוון שאנחנו לא מכירים את נשמתנו, אנחנו לא שואלים אותה.
חוויה, זה לא נחשב הכרה?
יש. עד גבול מסוים, אתה מסוגל לברר מה שייך לך. מעבר לאותו גבול, אתה מהלך בחשיכון. אתה לא יודע. אתה תכניס זרים לתוך ביתך. כן? אתה לא יכול לזהות, אתה לא יינן, אתה לא... אין לך את החוש הזה. כן?
זה מקנה?
בדברים מסוים, כן. זה... חלק מהדברים תלויים בעבודת המידות שלנו, חלק מהדברים תלויים במצב הדור, חלק מהדברים תלויים בזה שאין בית מקדש, אין נבואה, יש הרבה דברים. יש הרבה דברים. אבל זה לא אומר שאישר לזהות עד רמה מסוימת, כמובן. כן? זאת אומרת, עד רמה מסוימת אנחנו מסוגלים לסנש פה עוד זרות. עד רמה מסוימת. אני חייב לומר שהיום, צערנו, אנחנו רואים הרבה תופעה של גזור והדבק. כן? שאנשים גוזרים כל מיני התנהגויות מאחרים, ומדביקים אותם בטמטום כזה וכזו, כסילות. וזו בעיה רצינית. ממש לא... הם חווים באופן כללי את הרצון שלהם, להיות, אני יודע, מרגישים איזה צורך לחוויה נפשית, אבל הם מעתיקים אחרים בצורה שרירותית ביותר. כן? אין דברים שחר, אנשים פשוט נפחים למשהו אחר.
זה ברור.
שם ברור. בעצם העובדה שהם חווים שפלוני נהנה מהדבר הזה, זה כבר סיבה. יש להם רצון גם לחוויה, אבל יש להם רצון מאוד כללי לחוויה. עכשיו, שהם רואים שפלוני אלמוני בכלל החברה בכללה מאשרת צורת התנהגות מסוימת, אז רואים, גם אני רוצה. לא משנה, זה לא שייך לך, שכלום. יש לו שכנה, אז גם לי. לא משנה, שאחרי זה כמו זה, זה שוכב בבוידן, כמו איזה פיל לבן. כן? מתחילים לקנות במבצעים, כל מיני דברים, חלק שמים למעלה, חלק מתחת למיטות. לא משתמשים בזה. מה אתה צריך שוהה בבק? אין לך בכלל שטיח בכלל. כן? אז מה אתה צריך שוהה בבק? נו, זה במבצע. אני שוהה בבק. כולם קונים, כולם רוצים למבצע. גם אני ארוץ. כולם רוצים, חצי חינם. כולם, כולם, כולם. סלם שאני לא ארוץ גם, כן? מזה מתפתח התרבות של כלים שאולים, כן? של בגדים שאולים. אנשים שמתלחים עם בגדים שלא שלהם בכלל. כן? כמו קוקיות, כן? שמקננות ב... את הביצים שלהם וכינים של אחרים. לא מקננים על כוח החיים שלהם בכלל. במקום שתקנן על הביצה שלו, היא שולחת את הביצה לכן אחר. כן? זה בעיה. זה בעיה. חוסר נאמנות עצמית, כן? זה בעיה. אנחנו רואים באופן כללי, זו תופעה שאנשים כן מתעוררים לאיזו אינדיבידואליות. אבל התהליך הזה לא יכול להשתלם בלי תורה. בלי תורה, כן, תורה לשמה. מאוד מאוד קשה להבין את האות שלנו בתורה. כן? זה קרקע פוריה לחיקויים. כן? קרקע פוריה לחיקויים. מה? קוף אחרי בן אדם.
כן? חיקוי שהוא
מומת
ובסדר.
כן, ודאי. זו שאלה. כן, ודאי. תראה מה שרב קוק כותב, בעניין הוא כותב, טוב, אני אכנס לשם. כן, ודאי, כן. הוא אומר שאם החיקוי נעשה מתוך הבנה, כן, להתאמה נפשית, כן. להתאמה נפשית, זה בסדר גמור. תוכל אחר קליפת הזרה, בסדר גמור. אבל שוב, הפעולה הזו גופה של הסינון הזה יכולה לעשות רק מתוך באמת זהות עצמית עמוקה. שאדם באמת... כן, צולל לעומק נפשו, נשמע טוב, מכיר את הצרכים שלה וכו'. זה התהליך שהוא לא נשלם עדיין. לא נשלם. יש זרות יותר מאשר זהות. כן.
לא לימוד תורה, אבל יש את זהות. לא, מגיע ילד, נגיד, לישיבה בגיל 15. נו. אומרים לו, תלמד את זה ואת זה ואת זה כי
ככה. אבל תלך, תלך, תראה את תלמודי תורה של ילדים עירניים ואקטיביים. תכנס פה לתלמוד תורה למטה פה, אצל הרב. חמוד. הנה, כתבו לנו. בבקשה, בל תיפול ברוחך. המתמידים נהנים, לומדים ומתקדמים. גם אלה שצופים בבית. כן, לא חשוב. אז באמת, זה עודד את רוחנו. בסדר. כן. תודה רבה. תיכנס ללמודי תורה, אתה תראה איך ילדים קטנים מגיל 6, איך הם משגים את המלמד שלהם. כן? הוא מלמד משנה, הרב, הרב! כל אחד מביא את העולם הנפשי שלו לתוך הלימוד משנה.
אבל אני מביא הילד לגיל 15,
אבל אם הבאת אותו לגיל 15 בבריאות, אני לא יודע איך אתה הגעת לגיל 15, לא אתה, איך אני הגעת לגיל 15. כולנו הגענו לגיל 15. אבל ברגע שמביאים את הילד לגיל 15 עם כל האישיות שלו, כן? גם את הלימוד של הסוגיה, כן? הוא ילמד אותו באופי שלו, ישאל את השאלות שיוצאות מנפשו, כן? זה המגמר. מי הילדים האלו? צריך לבדוק איפה הם נמצאים בדיוק. אני יודע שיש. יש. תלמודי תורה, שילדים, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 לתלמוד. אבל גם כשהם מגיעים לתלמוד, אתה יכול לראות שהם באים עם הנפש שלהם, עם צורת ההקשבה המיוחדת שלהם, עם הניואנסים הדקים שמבינים בדברי הרב. כן? אין שם חיקוי. אין חיקוי. אשרי מי שזוכה לזה. כדי להביא ילד למצב כזה, צריך להעביר אותו את כל המסלול הקשה. כן? ואם ילד כזה הולך הביתה ורואה טלוויזיה, הוא אכל אותה. כן? אחרי זה הוא יחזור שיעור גמרא, כן? עם כל מיני אג'נדות של תרבויות אחרות. אז יש לו בעיה. כן? אבל אם באמת, לא יודע, לא, ברוך השם שאני אומר את זה, בלי מרחאות, שאני לא צריך לטפל בבעיות האלו. כן? איך להעביר את הילדים דרך... זה בעיה, זה בעיה, זה לא דבר פשוט. אבל ילדים שעוברים את המסלול הזה... בתוך שמירה את ההתייחדות עם עצמם, כן, מעודדים אצלם, צרכים אישיים, ביטויים אישיים, שיים לב לכל תלמיד, חנוך לנער על פי דרכו. הילדים מגיעים, מגיעים גם, גם לשלבים ההם של, של קבוצה מול מורה, כן, עם האינדיבידואליות שלהם. וזה לא חינוך בשלשות. כן? זה לא חינוך בשלשות. זו המטרה של החינוך. זו המטרה של החינוך, שהיא קשה באופן כללי, קשה בכיתה. כן? קשה. פעם לא היו לומדים בכיתה. לא לומדו. כל אחד למד עם הוריו, כל אחד למד עם אבא שלו, אבא הכיר את הילד יפה, כן? לפחות ככה, אבל לפחות אמור להיות. כן? עד שנוצר מצב בעם ישראל, שהורים היו טרודים מאוד, לא יכלו ללמד הילדים עוד, קשי יום, רדפו אחרי פרנסה. ואז נתקנה התקנה הגדולה של ישוע בן גמלה, אותה תקנה שבעצם פתחה את תור תלמודי התורה, הכיתות. זה הכיתות קטנות, מצומצמות, 5 תלמידים, 6 תלמידים בכיתה. לאט לאט זה הלך והתרחב. אבל פה כבר חל הפיחות ביכולת לשים לב לכל תלמיד ותלמיד. פעם באמת, לפני ישוע בן גמלה, זה היה חינוך מיוחד. כל תלמיד קיבל חינוך מיוחד. יש לך מישהו שאמור להכיר את הילדים יותר טוב מההורים? אין לך דבר כזה. וכך היה בישראל. בימים מקדם, כן? לפנים בישראל, כך היה. ומאז נוצר האתגר המסובך והכמעט בלתי אפשרי. שמורה יושב מול תלמידים, הוא צריך לספק לכל אחד ואחד את הצרכים המיוחדים שלו. ולפעמים המורה עצמו הוא מנותק מעצמו. אז איך הוא יהיה מחובר לילדים? זה בעיה. זה נפח מבתי חינוך לבתי ספר, כן? ואיזה יש שם ספרים ולא מחנכים. זה בעיה. כן? קשה לראות לעומק צרכיו של כל תלמיד, כיתות הן עצומות וענקיות. יש יותר מדי גוזלים בקן, וכל אחד תובע את שלו. ואין מספיק פרנסה לכולם. ונצורות בעיות, בקיצור. אז אנשים הולכים לחפש את ההשלמה שלהם במקומות אחרים. המורה שלי לא מקשיב לי, אז אני אלך, לא יודע לאן. שם כן מקשיבים, אני יודע מה. נוצרו בעיות בדברים האלה. אבל ככלל הסוגיה הזו היא לא זרה למחנכים. כן? עד כמה היא ניתנת ליישום, זו שאלה. אבל היא לא זרה, היא לא זרה. כן? אני רואה שיותר ויותר מנסים... מנסים לעשות תשובה, זה נקרא לזה כך. לעשות תשובה. כן? נפתחו כל המוסדות האלה של חברותה ודומיה. כן? חברותה, כן? חברותה, עלני הבשן, כל ה... אני לא יודע איך לקרוא, שבע אינטליגנציות, כן?
התנסות.
מה?
זה
מה
שהתנסות.
התנסות?
כן, כל הבתי ספר פרטים
היו. התנסות.
אני קורא עכשיו ככה חברות, כן?
בית ספר חברותה הוא... הוא קם לראשונה על ידי יהודי יקר, תלמיד חכם, צדיק גדול, איש מעשה דגול, איש חינוך מופלא, כן? הרב שמעון אדלר. היהודי היקר הזה, הוא קיבל מימון מהמדינה להקים את הבית ספר הזה, כן? אחרי שהוא עבר איזו תקופה מאוד ארוכה של קורס פרויקטים, פרויקטים חינוכיים. ובעקבות זה הוא הקים את המסגרת הזו, ואנשים שהיו שם, ביניהם הבן שלי, הוא היה מחזור ראשון, כן, זה מחזורים, תמיד מחזורים ראשונים, זה קצת יותר בעייתי, אבל בכל אופן, רבים התלמידים שהגיעו לשם, הייתי אומר, זכו בחיים הנפשיים שלהם. זכו בחייהם. כן? ומכימה שליוויתי את הילד שלי 4 שנים, כן? והייתי שייך לסוגיה החינוכית, וראיתי מקרוב מה קורה. ההתנסות הזו היא נוצרה מתוך צורך השעה. והייתה לך אחת משתי ברירות, או לפתוח תוכנית כזו, וזה לא ברירת מחדל, זו ברירה שנבנתה בדם יזע ודמעות, בעמל של מחשבה, כן? היא נהגתה מלב טהור של איש חינוך דגול, כן? או האפשרות הזו, או האפשרות השנייה שהילדים האלו הסתובבו בחוצות, כן?
כי כבר צבא.
אני יודע איך אומרים את הדמעות, אני מדבר על חברות ודומה, מה?
זה תפרדי.
לא, ברעננה. כן, כבר באתי. כן? ברעננה. אין ספק שזה התקדמות עצומה. אין ספק שזה צעד ענק לקראת ההקשבה לנערים שלנו. כן? במקום להפנות להם עורף ולדבר עליהם דיבורים רעים, להבין שלא יצאנו ידי חובתם, ולהבין שהם דרשו דרישה עצמית, אינדיבידואלית, ולא קיבלו אותה, ושניסו לאנוס אותם למסגרת הפורמלית הרגילה, מדיפו לרדוף אחרי פרפרים בחוץ, או לעזור לשרת לשים ניירות טואלט בשירותים, ולא לשבת בכיתה. והם צודקים. הם לא ייתנו למסגרת לאנוס אותם לאור היום. שום פנים אופן. והם צודקים בזה. נכון שנעשה לחוצפה, נכון, ולא נעים, אבל יש לך חובה כמחנך לרדת לסוף דעתם. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, כיוון שהם המיעוט, כן? המיעוטים, כל תפיסת, כן? כל התפיסה הגזענית אל המיעוטים, כן? כן? אי אפשר ליצור תפיסה גזענית כלפי המיעוטים. אולי הם מיעוט בכיתה שלך, אבל הם מקיפים אוכלוסייה ענקית בתוך הציבור הדתי והציבור הכללי בכלל. 50% מהציבור זה קשה למידה, כן? על מה אתה מדבר? אנחנו בדור כזה, זה היום הרוב, אנשים האלה. אתה לא יכול לפתור את עצמך, לתת להם תשומת לב. וזה דבר מאוד חשוב. מאה פעם איזה מחנך, היה בכוכב השחר ואהבת חיים. קוראים לדוד בן יוסף, כן? לפני הרבה שנים הוא עבד בעבד. דוד בן יוסף פורסם בספריו, כן? יש סיכוי לאהבה, זרימה שוטפת, אתה יודע, חלום ושלום, 8 ספרים. אז הוא פעם היה מחנך בכוכב השחר באהבת חיים. אז הוא עשה תנאי עם הנהלה, תשמעו רבותיי. אני התחלתי פה לעבוד, תודה רבה שקיבלתם אותי, תודה רבה על האימון, תודה רבה. אבל עכשיו, המבחן האמיתי והגדול, האם יש לנו אמון בתלמידים? ואני אומר לכם, אני אומר לכם, ברגע שמעיפים את התלמיד הראשון בבית הספר, אני אף איתו. שום תלמיד לא יעוף מכאן, לפני שאנחנו נעשה לעצמנו ועדת חקירה, לעצמנו, איך הוא יגיע למצב כזה? אם נעשה לעצמנו ועדת חקירה, נו, התחיל ללמד, הכל טוב ויפה, תלמיד הראשון, כן? כמעט בלתי נמנע, תלמיד הראשון, הגיע זמנו לעוף. לקח את התרמיל דוד בן יוסף, יצא יחד איתו משאר בית הספר, פנימיה, הלך הביתה. מה זה פה? אתם מעיפים תלמיד? מה קרה לכם? תדרשו בעצמכם. יש לו צורך מאוד מיוחד. אז מה אם הוא חורג מהנורמה של הצרכים של תלמידים? כן? אז אתה תתאמץ ותשבור את הראש ותביא לו את התותבת המתאימה שלו. בסדר? אבל אל תחליט שהוא עכשיו אין לו מקום פה. לאן אתה שולח אותו? לרחובות? לסמים? לאן אתה שולח אותו? תגיד לי. זה לא דרך. תעשו בדעת חקירה לעצמכם. כן? למה אני למדתי, עברתי 3 בתי ספר בתיכון, וסיימתי בכיתה י' א'. למה? עם ציון ממוצע של 4. למה? כי לא מעניין אותי, לא נפוליון, ולא המהפכה הצרפתית. אתה לא מסוגל להבין את זה? כן? לא מעניין אותי. לא שמת לב לצרכים שלי. אז הגעתי לאן שהגעתי. כיתה ת' עברתי 3 בתי ספר. כיתה י' חזרתי פעמיים. סיימתי את הלימודים בכיתה י' א'. יש לי תפארת, הייתי אומר. כן? מה, אתה לא יכול לשים לי את הפוטנציאל? מה, אני כל כך גרוע? הגעתי דווקא לא רע, למקומות טובים. למה? למה? למה ישבתי על הגג של המזרון, משנתי סיגריות? בית ספר כדורי, למה? למה? למה פרצתי לחנות כלי כתיבה? למה? למרות שהחזרתי את זה חזרה אחרי זה. למה עשיתי את זה? אתה לא מסוגל להתמודד איתי. אני לא איזה שלומפר, לא איזה בלגניס וזה, איזה מרדן. לא, ממש לא, באמת לא. רק צריך לקשיב לקצת, זה הכל. יכול לשתף פעולה טוב, דבר אליי בכיף, אני יכול. אבל מזה אכפת בכלל. אז זה היה מצב. בכל אופן, כל זה התפשט, כן, מהסוגיה של החיקוי, של העצמיות וכן הלאה, כן. כמה שזכור לי, מזה התחלנו, כן. מזה התחלנו. דרך הקינה, דרך הקינה, או, בעניין של הקינה, קינת סופרים לעומת קינת רקב עצמות. כן, מי שרוצה לשאול איזו שאלה, בקשר לדברים שאמרנו. כן, כן, בבקשה.
אפשר לשנות המציאות הזאת של
שראי שאימא תלמידים, יש לו כפה אותם מילים. אמו, אנוכי, בצורה. צריך להחליט שאנחנו מקשיבים, זה הכל. לא להיות תרודים בעצמנו כל כך. Okay? זאת בעיית הבעיות. אנשים תרודים בעצמם. ככל שהחיים מסתבכים יותר, ככל שהחיים קשים יותר, אנשים יותר מחפשים את המחסה. מחפשים מחסה. כשיש הפגזה, מה אתה עושה? אתה רץ למחסה. אתה לא סוחב איתך עוד מישהו לשם. מי יודע, אולי היה מקום לשניים. ואז אני צריך להתחלק איתם. קודם כל נראה זה מחסה. ככל שהחיים יותר קשים, או לפחות נתפסים כקשים בעיני האדם, כך הוא יותר הישרדותי. הישרדותי. מורה קשה לו בכיתה. כן? קשה לו בכיתה. באופן אוטומטי, שקשה למורה, מה שהוא עושה, זה, הייתי אומר, לחפש דרכים שבו יהיה לו קל ביותר. איך אמר לי זה מורה? בתחילת השנה, אני מעיף על המקום 10 תלמידים. מי שעושה בלגן, צא החוצה, צא החוצה, צא החוצה, בכיתה י' א', לא בכיתה ת', כי בכיתה ת', כולם יעופו החוצה ויהיו מבסוטים שהם הלכו הביתה, אבל בי' א', שיש מבחני בגרות, כל מי שיוצא מהכיתה יודע שיפסיד את זה. על המקום, מעיף 10 תלמידים. יוצר משטר אימה. כן? אחרי זה מעט לב מתחיל לחזור אחד לשם, אני אחד אחרי שם. לא יודע, יש מקום מתווכח לזה. אבל הוא במצוקה, הוא לא יכול ללמד. אז קודם כל הוא זורק 10 תלמידים. מסנן את הכיתה, משאיר רק את ה... כן? משאיר את המשובחים, יש לו שקט, לא חושב, ולאט לאט מזדחלים כל אלו אחרי איזה שבועיים, 3, 4 מתחילים מזדחל פנים, מבקשים, בבקשה להיכנס. עושים את התנאי חמור, ברגע שהם עוברים על זה, כן? מה שנקרא, מאסר על תנאי. עוברים את זה, טרח, זורק אותם. טרור לשמור. זה יכול שהוא משיג בסוף תוצאות, אבל זה בדיוק הבעיה. הוא ישיג תוצאות. אבל אם תלמיד ממורמר, ישיג תוצאות. תלמיד אנוס, יש לו תעודת בגרות. אבל זה ייזכר לו כפרק הנורא ביותר בחיים. הנורא ביותר בחיים. איך תחת אש הוא עושה מבחני בגרות. איך לא השכילו. לא. יכול להיות שמורה לא יכול. יכול להיות שאין את התנאים המתאימים בתי ספר להביא באמת ללמידה משעשעת, יצירתית, איך לעשות בגרות בכיף. כן, איך? זה יכול להיות שבאמת אין את הכישורים, אין את היכולות. לא יודע, יכול להיות. אבל הכלל הוא קודם כל הקשבה. להקשיב. גם אם אתה לא יכול לשלוט על התלמיד הזה בכיתה, אחרי כולם יוצאים, תגיד לי עם האצבע ככה. בוא, תשיב אותי לידך, שים לי אותי יד. אני רואה שקשה לך בכיתה. אין ספק שיש לך סיבה טובה לזה. אין ספק. אני נותן לך את ההזדמנות להגיד אותה בפה, לא עם הידיים. תגיד אותה בפה, לא עם הידיים, זה הכל. בוא, אני רוצה לשמוע. אף אחד לא יקשיב לך בשנים האחרונות. גם לא אבא שלך. אם לא אימא שלך, אני רוצה להקשיב לך. עכשיו אתה יכול להגיד את הדברים שלא אמרת לאיש, כי אף אחד לא שמע. אתה רוצה להגיד לי? הוא מעסס, אתם יודעים למה? כי הוא לא משוכנע שהמורה יכול להקשיב לזה עד הסוף. המורה שומע את הדיבור הפנימי הזה. אני יודע שקשה לך להגיד לי, אבל בגלל שאני הייתי כלפיך לא כל כך, אני עושה תשובה. והייתה לי טעות. הייתה לי טעות גדולה. התלמיד בהלם מוחלט. מה קורה כאן? אני אגיד לך מחר, המורה. לא עכשיו, מחר אני אגיד לך. מחר אתה מגיע לכיתה, הראש קצת למטה, קודם כל לא מפריע בכיתה בכלל, אגב. עם הרבה הפה, לא מפריע בכיתה. למה? טובה אישית למורה. טובה אישית, פשוט. טובה אישית, מקשיב לי. בסוף השיעור הוא קורא למורה, הוא בא אליו, אומר למורה, חשבתי זה הרבה. אמיתו של דבר, לא ככה שענתי בלילה. מאוד התרגשתי מהדברים שאמרת לי אתמול. באתי להגיד לך שאני רוצה לספר לך את הסיפור חיים שלי. סיפור חיים שלי. בסדר. יושב איתו, מספר לו. בפלאים. נותן לו את הקריצה שלו בשיעור. נותן לו בונוסים. מתייחס אליו. אפילו איזה הקבצה, לא יודע מה, אם הוא לא מבין משהו, מסביר לו אחרי השיעור, לא יודע, יש דרכים, לא משנה. הוא הציל תלמיד. הציל תלמיד. הקשבה. מה מאוד חשוב. לא פחות מי צריך להקשיב לעצמנו. כל אחד מאיתם צריך להקשיב לעצמנו. הרבה פעמים אנחנו לא מקשיבים לעצמנו גם. אנחנו מכניסים את עצמנו לאיזה מין מרוץ מטורף כזה של רדיפה אחרי נורמות. אנחנו לא מקשיבים לעצמנו. הייתי נותרה את הקרמי, קרמי שלי לא נתרתי. כן? קרם שלנו. לא מקשיבים. בפני, יש קרים, כן, זוכר בצבא, היינו הולכים. אני פשוט מרבה בסיפורים, כי אני מנסה פשוט לא להתקדם בפרק, כדי ש... אבל הוא קצת עודד אותי. אני פשוט מנסה לחלוט את הזמן, את החמש דקות שנותרו, בלי להתקדם יותר מדי. שלא יהיה לנו הרבה להשלים ביום שלישי. אף פי שרואי אומר לנו שהכל בסדר, אבל נראה שהוא מדבר על עצמו בעיקר. לא יודע אם הוא מתואם עם ה-20 חבר'ה שלו פה. בכל אופן, אז היינו בצבא, אז... דבר ידוע, נו, מה, טירנות וזה, מסעות בלילה, מיוחד בלילה, כן, אבל גם ביום, כן, יש איזה מחלקה, מסעות מחלקתיים, כן, זה 70 חיילים, 80 חיילים, והמפקד לוקח קדימה, כן, ככה, עוצמתי, יש לידו דבוקה של 10 חיילים, קרביים, נדבקים לו לעורף, אחרי זה המרחק של 20 מטר יש עוד איזו קבוצה, לאט לאט ככה קילומטר שם את האחרונים. אז מיוחד בלילה, כן, מיוחד בלילות ירח ככה, בגליל התחתון, כן, אם עשיתי טירונות חורף, אבל בכל אופן היו לילות ירח מסוימים. אני זוכר שהמפקד היה עוצר את הראשונים, והיה לי פעם אחת שמעתי אותי אומר את זה, הייתי קצת קרוב לראשונים, פעמים קודמות אמר לי החבר שלי, שתמיד היה דבוק על המפקד. המפקד עוצר את כולם, אומר להם, תסתכלו אחורה. תסתכלו אחורה. זה היה ליל ירח, והיה שביל פתוח, כך רואים אותו כך. מסתכלים, רואים חייל מרחק של קילומטר וחצי. איפה אתם ואיפה הם? איפה אתם ואיפה הם? היה עוצר אותם? מחכים עד שיגיע אחרון החיילים. אחרון החיילים. ונותן מוסר. זה מחלקה, זה אחוות חברים. אתם יודעים שמחר אתם יכולים לצאת לקרב? איזה מלחמת ההתשה הייתה אז. או המלחמה שאחרי המלחמה, מה שנקרא, אחרי יום הכיפורים. התקופה של אחרי המלחמה, התקופה לא ארוכה. דצמבר 73, כמה חודשים אחרי המלחמה? 4 חודשים אחרי מלחמת יום הכיפורים. היו הפגזות ובלגנים. כך אתם תצאו ביחד לקרב. אני חושב שחודשיים אחרי זה נסענו לרמת הגולן. כן, והחזקנו שם איזה מוצא, הפצצות, פגזים, בלגנים. כך אתם תצאו ביחד לקרב. כשאתה נמצא פה בראשית הטור, והוא נמצא קילומטר, אכפת לך ממנו בכלל. כן, ואיזה מוסר שהוא נתן לנו. המשכנו ללכת בתוך הלילה. כן, אמר לנו, רבותיי, כנראה שאתם תלכו הרבה הלילה. עד שאתם לא תלמדו ללכת דבוקה אחת. אבל המפקד, הם פדלות, קח אותו על הכתפיים. קח אותו על הכתפיים. קח אותו על הכתפיים. אבל שיהיו כולם. כן? לא יותר מכך וכך עשרות מטר, אני זוכר מה אמר בדיוק, תמר. שכים ללכת, ללכת. הלילה לא נגמר. אנחנו כבר ממש בדיכאון. מה זה, מה קורה כאן? כמה הולכים? בצעדים מזורזים, מה קורה? פתאום שמעתי את המפקד מדבר בקשר. כן, זה היה בסביבות 2:30-3 בבוקר כבר. אנחנו הולכים והולכים, זה היה קשה. אני חושב שאני שופך את המים. פתאום שומע את המפקד בקשר, מדבר עם הנהג של הגדוד. איפה אתה נמצא? תביא את המסעית לשער, לזה, הבנתי שזה מקום קרוב. אז מיד העברתי לחברים. אנחנו מסיימים את המסע. אמרתי להם, מסיימים את המסע. באמת צדקתי. ראינו אורות מרחוק, הגיעה המסעית. כן, ידענו שזה. אבל כבר זה איזה שידעתי שזה עוד טוטו, זה עוד כמה דקות, כן. המכונה המסעית שם הייתה ממש קרובה. לא נתן לנו. איפה אתה? שמור על חברכם. מתאימים. אותו דבר גם פה. אי אפשר להזניח את התלמידים האלו. יש להם נשמות, גם להם מגיע, כן? להתפתח ולהתקדם. מתוך התייחסות אינדיבידואלית, מתוך כבוד, מתוך הערכה. אפשר להשמיץ אותו. והם נשמות ענקיות בדרך כלל. זה בדרך כלל נשמות היותר גדולות. שמכיוון שחוששים להתמודד איתם, מוציאים אליהם קווי חרם, כן? הנשמות היותר גדולות, שמהם צמחו גדולי אומה, וכל מיני ריש לקישים כאלו, למחצה, לשליש ולרביע, נשמות ענקיות, ענקיות, שהם לא יודעים איך להוליד אותם. אין את המילדות העבריות, שיודעות להוליד את הילדים האלו. כן? זה בעיה. זה בעיה. תראו מה יצא מזה, שריש לקיש, כן? חונך על ידי רבי יוחנן. איזה אמורה ענק. כן, יצא מזה, שהשם שלו נזכר לא פחות מ-300 פעמים, בתלמודים, במדרשים, בפלאים. כן, זה ריש לקיש, הווריאן, הפושע, השודד, הליסטים. אם לא היה את המפגש בינו לבין רבי יוחנן בירדן, מי יודע מה היה קורה, איך היה נראה התלמוד שלנו. טוב, הגענו בשלום שעה 6.